בעמוד סמך של פרק י"ב של ספר גבורות השם. אמנם עיקר הדבר והפירוש, כן, מה זה הסיפור הזה שהיו יולדות שישה בקרס אחד, שישים וכדומה? כן, מה המשמעות של הביטוי הזה? כאמור, אני מזכיר שהמהר"ל אומר במספר מקומות שהמספרים הגדולים שמובאים באגדות, הכוונה מספרים מהותיים, לאו דווקא מספרי מציאות. כמו שלמשל אמרו על רבקה אמנו, שהייתה בת שלוש כשהיא התחתנה, אין הכוונה, אומר המהר"ל בבאר הגולה, שהיא הייתה בת שלוש. זאת לא הכוונה. אלא הכוונה שכבר מגיל שלוש, שהיא ראויה לביאה, בגלל שביטוליה אינם חוזרים, מאותה שעה היא ראויה ליצחק. ברור שבמציאות זה מה שאפשר, ולא מה שמהותי. יש הבדל בין המהות למציאות. אמנם עיקר הדבר והפירוש, כי ישראל מסוגלים למספר שישה. וזה כי כאשר היו ישראל במצרים, היו 600 אלף. וכן היו תמיד במדבר, לא נתרבו על זה המספר, דבר חשוב, שנראה מזה כי מספר בני ישראל מסוגל במספר הזה. ואחר שהכלל של ישראל מסוגל במספר 600 אלף, היו הפרט ראוי להוליד 6 פרטים. כלומר, יש מה שראוי לכלל, מה שראוי לפרט, הצד השווה שבהם זה המספר 6. וכאשר היו עם ישראל יוצאים לפועל, 600 אלף, לפועל 600 אלף, היה תולדות הפרט דומה לתולדות הכלל, שהוא 600 אלף. כי זהו לפי ערך הכללי. כי כמו שמספר 600 כללי, כך מספר 6 הוא פרטי, שייך לפרטיים. אולמן דאמר 60, שהיו יולדות 60 בקרס אחד, סבר כי המספר שהוא שייך לישראל הוא 60. כי כאשר הזכירו חכמים מספר יוצא מצרים, אמרו 60 ריבו, וזהו המורגל בפי חכמים. כלומר, לא אמרו 600 אלף, כמו שכתוב בתורה, אלא אומרים 60 ריבו. מדוע חכמים משתמשים בביטוי 60 ריבו ולא בביטוי 600 אלף? בגלל שהם מבינים שהמספר 60 בפרט הוא הראוי לישראל ולא המספר 6. ולכן, אומר המהר"ל, גם הפרט היה מוליד 60 בחרס אחד. נגד זה הפרט הוא 60, כי זהו המספר שהוא 60, הוא שייך לישראל. ומי שסובר 12, שהיו יולדות 12 בקרס אחד, סובר כי בוודאי היו ישראל 600 אלף רגלי הגברים, ואי אפשר בלא נקבות, ונמצא שהיו מולידים 12, 6 זכרים ו-6 נקבות. וכדי, הרי זה מה שכתוב בתורה, 600 אלף גברים, מה עם נשים? אז זה גם כן אותו מספר. וכדי להבין עניין המספר הזה, ואף כי נעריך בדברים שהם עמוקים מאוד, כדי שתבין עניין מספר 6 ומספר 60 איך שייך לישראל. דה, כי ישראל בלבד נקראו אומה יחידית. ובשביל כך שייך מספר 6 לישראל, שהיו 600 אלף, וזה כי מישהו יחיד אינו חלק. שכל שהוא חלק אינו אחד. וכל אשר הוא צד אחד בלבד אינו דבר שלם, שהרי הוא צד אחד. ולכך הוא חלק בלבד. וכבר אמרנו, כי אשר הוא חלק, אינו אחד. וכאשר יש בהם כל הצדדים, שהם 6 צדדים, אז אין כאן חלק כלל, והוא כולל הכל. שיש בו 6 צדדים, ובזה הוא אחד לגמרי. כאן, אם כן למדנו, 6 שווה 1. כן? זה לא מתמטי, אבל זה מהותי. כן? 6 שווה 1. ולפיכך, חלק זה דבר שהוא לא אחד, הוא רק חלק ממשהו. כן? למשל, אם אני אומר לך ידית, ידית זה דבר לא שלם, כי ידית זה חלק ממשהו שתופס אותו. זה חלק. ולפיכך יבוא מלכות שמיים בשש תיבות. שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. וזה מפני שאנו מודים שהוא יחיד בכל הצדדים. והצדדים הם מחולקים זה מזה, עד שיש לחשוב שיש כאן שניות מצד הצדדים, וכאשר הוא יחיד מושל בכל הצדדים השישה, שהם חילוק המציאות, בזה תדע שהוא יתברך אחד, שאין כאן צד אחד. ולפיכך היו ישראל מסוגלים במספר זה 600,000. כי המספר 6 הוא מורה על יחידיות הגמור. ולפיכך אמרו שהיו יולדות 6 בקרס 1, כי מספר 6 הוא מסוגל לישראל באשר הם אומה יחידה. ואף כי אמרנו לך למעלה כי המספר 6 הוא מסוגל לישראל כי הוא מספר שלם וישראל הם אומה שלמה. היינו כי מספר 6 שלם הצדדים ושלמותו שאינו חסר. אבל שלם בשלמות הגמור, יש הבדל בין שלמות לשלמות גמור, לא תמצא רק מצד מספר 60, כמו שהתבהר. ולמאן דאמר שהיו יולדות 60 בקרס אחד, סובר כי מספר 60 מסוגל לישראל, לכך זכו חכמים מספר ישראל 60 ריבו ביוצא מצרים. וזה כי אף על פי, אף על גב, שמספר 6 הוא כולל כל הצדדים, הנה השלמות הגמור על ידי 60 נעשה. וזה כי כל צד יש לו התפשטות באורך וברוחב. וכל התפשטות באורך וברוחב נעשה על ידי 60. כי כל אורך נעשה על ידי 3 נקודות, שם הראש והאמצע וסוף, כמו שיבר למעלה. וכאשר תעשה אורך ורוחב כגון זה, והציור שיש בו, הרי הם 9. ועוד אחד נבדל לעצמו, שעל ידו נעשה חלקים אחד ומתחברים יחד. וכל זמן שן העשירי הם מחולקים בחלקים. והעשירי הזה הוא נבדל מכל החלקים לעצמו, והוא מאחד את כולם. דמיון הנקודה שבעיגול, שהוא נבדל מן העיגול עצמו, מחבר כל העיגול. לכך כל התפשטות אורך ורוחב הוא 10. וכן בכל 6 צדדים, הרי לך 60 גבולים, כמו שנתבאר. הנה מספר 60 מורה על שלמות האומה. כי בזה המספר נעשה דבר שלם על ידי כל הגבולין שהם 60, כמו שהתבאר. ולפיכך סובר כי היו 60 בקרס אחד. ולמאן דאמר 6, היינו כי ישראל שהם נגד 1 יש בו מספר 600,000, שהאחדות יש בו מספר 6, וכמו שתמצא בכללות שלהם מספר 600,000, כך ראוי שיהיה כל אחד ואחד מישראל במשהו פרטי, ראוי שיוליד 6 פרטיים, כי חלק הדבר יש לו סגולת הכל, כמו שתראה שטיפת מים, שהוא חלק יסוד מים, כאשר הוא תלוי באצבע, נעשה כדורי, כמו שהיסוד המים בכללו הוא כדורי. וזה מפני כי חלק הדבר יש לו סגולת הכל. זה ההדגמה הפיזיקלית, אפשר להתווכח. כן? אבל זה מעניין, אם אדם תופס טיפת מים על האצבע, זה כדור פתאום. מדוע? כי יסוד המים בכללו כדורי. איפה ראינו יסוד המים בכללו כדורי? מה? לא. מה זה יסוד המים בכללו? מה זה בכללו? איפה נמצא יסוד המים בעולם? בים. איך הים נראה? איזה צורה יש לו? מה? הים שטוח? הים הוא עגול. נכון? זה מה שהוא אומר. יסוד המים בכללו כדורי. ולכן זה גם נמצא בכל פרט ופרט. כן? זה ההסבר שלו. והבן הדברים האלו מאוד, כי הם דברים אמיתיים בעצמם, כאשר תבין. מה לא הבנת? הוא מסביר שכל התפשטות זה 10. יש 6 צדדים? עכשיו, אם אתה עושה 6 צדדים, תודה רבה, יעבדוך עמיד. 6 צדדים זה יוצא קוביה, נכון? כל קוביה היא שטח, כל צד בקוביה הוא שטח. כל שטח הוא 10. 6 כפול 10 זה 60. למה כל שטח זה 10? כי כדי שיהיה שטח צריך שיהיה אורך ורוחב. כדי שיהיה אורך ורוחב אתה צריך לפחות 3 נקודות. בכל, מה? לא מספיק. כי אם יש 2 נקודות אז זה נפרש ביניהם. כל דבר, כל התפשטות היא, יש לה התחלה, אמצע וסוף. אם כן, כל התפשטות היא 3. ברגע שזה שטר, זה 3 כפול 3, זה 9. והמאחד אותם, 10. אם כן. מפינה, בין פינה לפינה, יש לך אמצע. כדי להיות קצה של משהו, צריך שבינך לבין הקצה השני יהיה עוד משהו. אתה הבנת אותי? כדי שזה יהיה קצה, צריך שלעומת הקצה השני, ביניהם יהיה עוד משהו. הקו שמקשר אותם, מה האורך המינימלי שלו? נקודה. נקודה. מה המינימום של, של מציאות בין שתי נקודות? נקודה נוספת. אם כן יש לך 3, כפול 3, זה 9. והמאחד, 10. אם כן, אז כי זה עושה אותם לשטח אחד ולא לפירוד. זה עושה את זה ליחידה. אז זאת אומרת, זה בחינה עשירית. זאת אומרת שכל שטח הוא 10, וכיוון שיש לך 6 צדדים וכל צד הוא 10, יוצא 6 כפול 10 זה 60. יש 60 צדד, יש 60 גבולים, הוא קורא לזה. בסדר? זה מה שהוא אמר. זה דבר פשוט ביותר. ולכן, האחדות שהיא עומדת באמצע, שהיא כוללת כל הצדדים, היא חייבת להיות אחדות הכוללת 60. לכן, ישראל שהם אומה יחידה, לא אומה צדדית, האחדות נסוכה במהותה, זאת אומה שבה יולדות אנשים 60 בקרס אחד. זה הכל. מה שהיה להוכיח. עכשיו, המציאות היא ודאי שהם לא ילדו 60 בקרס אחד, אבל כבר אמרו גדולי החכמים לפניי, אל תיתן לעובדות לבלבל את התיאוריה. וזה נכון במקרה הזה. זאת אומרת, המהות היא שיולדות 60. במציאות, הרבה. כן. אתה צודק? לפי דבריך, כלומר, לפי דברינו, היה צריך להיות ככה, שאם 60 זה המספר הטוב הסגולי, היה צריך שישראל ירדו למצרים 60 ולא 70. אתה צודק. אלא שהמהר"ל הסביר מדוע הם היו 70, כדי להשתעבד. כי ברגע שהם יהיו 70, השתוו לאומות העולם שהם 70 במספר, 70 משעבד 70. עד רבה, אתה צודק, זה שהם היו 70, זה חיסרון מבחינתם.
כשירד יעקב, ירד שלם.
לא, יעקב לבדו יורד שלם, ולכן אותו אי אפשר לשעבד. כיוון שאותו אי אפשר לשעבד, אפשר לשעבד את בניו. גם בניו התחילו לשעבדם ברגע שיעקב מת. לא בדיוק שעבדו אותם באופן מוחלט, כי 70 זה עדיין יחידה. כן? הם פועלים עדיין כדבר שעומד בפני עצמו. כן? אבל זה, אבל הוא אומר את זה כמפורש. 70 זה כדי להשתעבד. אתה צודק שיש פה צד של חיסרון ב-70. מקבל. כן. במידה מסוימת אפשר לומר שהם השתעבדו ליוסף, אבל זה לא שיעבוד לגויים. עדיין. כן, הוא דיבר על זה לפני כן, שהשעבוד התחיל רק, הוא הביא מדרשים על זה, שלמים, שהשעבוד התחיל רק אחרי מות כל השבעים. טוב. אולמן דאמר שהיו כמו הקנים. כן? כתוב, ובני ישראל פרו וישרצו שהם היו כחושות של קנים. אז חושות של קנים זה הרבה יותר מ-60, נכון? אתה עושה חבילה של קנים, אתה סופר בכלל. יש לך המון קנים, אתה לא יודע כמה יש. אז השיטה הזאת היא שיטה אחרת, כן? רצו בזה, מי רצו? בעלי השיטה הזאת. איפה השיטה הזאת נמצאת אגב? איפה נמצאת השיטה הזאת? מה זה אתה לא יודע? אתה נמצא בכל השיעורים בגבורות השם, נכון? אז זה פשוט, אנחנו ממשיכים להסביר את אותו המדרש, נכון? נכון? במדרש רבה. נכון? בעמוד סמך ה. נכון? ויש מה שאמרו בשמות רבה, בני ישראל פרו וישרצו, כל אחד ואחת ידע 6, ויש אומרים 12, ויש אומרים 60. כן, רבי נתן אומר, ותמלא הארץ אותם כחושים של קנים. נכון? עד כאן. מה? אז זה רבי נתן. נכון. כלומר, כשאני אומר, הדעה שאומרת ש, ואני אומר שזה 3 פעמים, אז זה כדי להזכיר לכם שאנחנו לומדים עכשיו איזשהו טקסט שאותו אנחנו מפרשים. אז צריך לשים לב. אני עושה את המאמץ לתת את השיעור, אתם צריכים לעשות את המאמץ להבין מה שאני אומר. בסדר? הלאה. אולמן דה אמר שהיו כמו הקנים, רצו בזה שלא היה להם גדר כלל. גדר כלל. רק שהיו פרים ורבים דרך ריבוי, כמו הקנים שהם גדלים דרך ריבוי. כך לא היה להם גדר וגבול. זאת אומרת שהיה שפע אינסופיות, שכל כך היה ברכתם באה מן מדרגתם העליונה, עד שלא היה גבול ושיעור לברכתם. ולדעת, ולדעת מי שאמר כי היה ריבויה בלי שיעור וגבול, יש לפרש הכתוב כמו שאמר, פרו וישרצו וירבו ויעצמו, ממאוד מאוד, פרו שלא היה בהם עקר, וישרצו שהיו מולידים הרבה, וירבו שלא תאמר כאילו היה נמשך ריבוים, ולכך אמר שהיו מתרבים אחר כך יותר על מה שהיו שורצים בתחילה, ושלא תאמר שלא היו תמיד עד הסוף, אמר ויעצמו, שתמיד היו מתעצמים לצאת בריבוי, ולא היה להם מיעוט. ובזה הלשון שייך ויעצמו. כי כל דבר שהוא יוצא מן השיעור, לבסוף נחלש. ואינו כל כך כמו שהיה בראשון, למשל, יש פרץ מים. בהתחלה הוא חזק, אחר כך הוא נחלש. אבל הוא אומר שלא נחלש. ולפיכך אמר ויעצמו, שלא היה נחלש. הוא ממעט. וכל זה היה מאוד מאוד. ולא תאמר שהיו מתעצמים, אבל אינו מאוד. לכך אמר, מאוד מאוד. כן, בדיוק. לא נחלשו כלל. זה היה, כלומר, אם כן, זה היה ריבוי בלתי רגיל. כן? אפשר להבין את המצרים בהלה, שהם רואים פתאום כמויות. כן.
ויעצמו זה שהם יצאו מהשיעור ולא נחלשו.
מה
זה מאוד מאוד?
שזה היה מאוד. זה מה שאומר. כן.
הרב, איך זה בא
להם
מהמדרגה
למה שהם
באים ושנתת של התורה?
מה זה קשור לממצאת שערי תומה?
כתב בדרכם...
כן, הברכה היא על הכלל, לא על הפרט. זאת אומרת, כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא בונה את כלל ישראל, מה אכפת לו מה המצב הפרטי של האנשים מבחינה מוסרית? ממצאת שערי תומה, לא...
למה ברושים היו בונים
את
שערי
תומה,
לא יתגלים, מבחינה כללית?
כי... זה כבר פועל על הכלל. אבל עד שאתה מגיע ל-50, זה בסדר. כן? כלומר, עדיין אפשר לעשות את זה. אני אסביר. אם הם היו יורדים ל-50 שערי תומה, אז כבר לא היה ברור כלל, מבחינה מוסרית, מה ההבדל בין ישראל למצרים, וזו לא הייתה הצדקה מוסרית להוציאם. עד שמצרים היו יוצאים בעצמם. כלומר, צריך להמתין שמצרים יצאו. או היה צריך להמתין שישראל יצאו מעצמם. וזה הכל שכו לא רצה לקחת סיכון, לתלות את הכל בבחירה החופשית של האדם. מסוכן.
איך קשור מוסר למה שהבדיל אותם המצרים, שזה
שינו... לא, לא, לא. מה שהבדיל אותם מן המצרים זה לא קשור למוסר. לא?
אמרת, הם היו בשער 50?
כן.
מוסרית,
אבל אין שום מוסרית. קשר בין הירידה המוסרית, או אי ירידה מוסרית, לבין שלושת הדברים האלה ששמרו עליהם. זה שני, משהו אחר לגמרי. זה שלא שינו שמם, לשונם ולבושם, זה שהם שמרו על סממנים של זהות לאומית. זה לא קשור בכלל למדרגה מוסרית.
מה שיכול להיות בשער 50 ולא יש
שם... נכון, נכון. טוב. ואם יש לך לב להבין, תדע. כי למען דאמר שישה בשביל שיחות יעקב, שנתברך בשש, במזרח ומערב וצפון ודרום שמיים וארץ, זכתי ופרצת ימה קדמה וצפונה ונגבה, ויתן לך אלוהים את הלשמים השמני הארץ. שישים, נגד זכות יצחק, שנתברך בבנים, כאשר היה בן 60, שנאמר ביצחק בן 60 שנה, בלדת אותם. כקנים זכות אברהם, שנקרא בהמון, שהוא לשון ריבוי, הוא 12, נגד השבטים שהיו 12, אבל הדברים האלו מאוד, כי הם דברים גדולים כאשר תבין. כלומר, הוא רוצה לומר שבישראל נשמרו השורשים שלהם, שורשי הזהות שלהם, שהם יעקב, יצחק, אברהם והשבטים. שזה 6, 60, חושים ו-12. מה? אבל הוא אומר, זה דברים עמוקים מאוד.
מה זה בדיוק הביטויים האלה? אם יש לך לב להבין...
כן, אז שהוא משתמש בביטויים כאלה, אם יש לך לב להבין, כוונה, אם הבנת את סודות הקבלה. כלומר, מה שהוא רוצה לרמוז כאן, שמעבר להסברה הפשוטה שהוא נתן, יש הסברה פנימית יותר, ושההסברה הפנימית הזאת מובנת לאלה שיש להם לב להבין.
אבל הוא הסביר את זה?
לא, הוא לא הסביר. הוא רק רומז. הוא רומז. יעקב 6, יצחק 60, אברהם חושים, שבטים 12, אם תבין, תבין. מפתחות לאלה שלומדים. כן? זה כמו זה מקצועי. למי ש... לבעלי המקצוע, זה כמו למדליקי התנורים, או באזורים ג' וד' הפעילות תופסק בין 4 ל-6, כן? משהו כזה. מי שיודע, יודע. ואולי, מה? רק שנייה. כן, אפשר לקרב קצת. זאת אומרת, מה זאת אומרת? הרי מה הוא מתכוון שיעקב זה 6? יעקב זה 6, כי זה האות וו, נכון? האות וו שבשם הוויה י' כ' ו' כ', שמכוונת כנגד מידת התפארת, שכוללת בתוכה שישה ספירות, שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. זה השיטה של הקו האמצעי. זאת אומרת, לפי זה ישראל הם ביטוי של הקו האמצעי, והקו האמצעי זה כבר לבעלי הקבלה. זה המשך של קו אינסוף שחודר לתוך החלל הפנוי. בסדר? אז זה, בעצם זה, 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 לפי הדעה הזאת, זה השורש של ישראל. שורש ישראל בקו. לפי מי שאומר 60, כנגד יצחק, יצחק זה מידת הדין. מידת הדין 60 זה האות סמך, זה עיגול. העיגול זה דווקא כנגד הצמצום, זה היעדר. ואז השורש של ישראל נמצא ברשימו הזה. ברשימו שנשאר בתוך הצמצום. אתה רואה, זה מושגים שהתבררו יותר בתורת הארי. אם אתה רוצה לדעת מה זה לפי השאלה של אברהם, שזה החושים, שזה ריבוי ללא גבול, זה מה שנקרא אצל תלמידי הארי בשם עולם המלבוש, שבו יש ריבוי אותיות עד אינסוף כשורש המציאות. ומי שאומר 12, מתכוון לאחדות החסד והדין בעולם האצילות, אחרי שהתחברו מידת הדין ומידת הרחמים.
זה
העניין? יש, די, די, על זה. אני אומר, זה פשוט... אני לא רוצה להיכנס לזה, רק רציתי, ביקשה שאני אקרב. אז אני מסביר שיש בתורת הסוד, כלומר, נגיד בשביל המקובל, כשהוא אומר 60, אז הוא כבר מבין על מה מדובר. בסדר? זה הכוון. טוב, הלאה. לפי מדרשי חז"ל האלו, היה נגלה על הריבוי, הלא טבעי של ישראל, יד השם. אך בשעבודנו וחיסולנו בשואה לא התגלה יד השם במשהו על טבעי דומה. דווקא כן, זה 6 מיליון. גם זה אומר משהו. כן? אפשר להגיד שזה דבר מקרי, שדווקא 6 מיליון יהודים נהרגו בשואה. כן? זה דווקא הצד האפל של הצד הזה. כמו שיש התגלות שהיא ברחמים, יש התגלות אפלה בשואה. אין איך כתוב, ואנוכי, אסתר אסתיר פניי. למה אתה לא אומר, למה שלא תכתוב סתם, ואסתר אסתיר. זאת אומרת, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, זה אומר שאנוכי זה אנוכי השם אלוהיך. אז הוא נמצא דרך היעדר, דרך האסתר. כן? אז גם זה נמצא כאן. שלא לדבר על זה גם ש... כשעלינו לארץ ישראל והקמנו מדינה, כשהקמנו את המדינה היו פה 600 אלף יהודים, וכאשר הייתה מלחמת ששת הימים, היו פה 600 אלף גברים מגיל 20 ומעלה. והיום אנחנו כבר הגענו למצב שיש 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, כן ירבו, לעין הרע. אז זה גם אומר שאנחנו לקראת דברים גדולים, כנראה. כן. המספר 6 הוא משמעותי, עד רבה. יש, הגאון מווילנה אמר לתלמידיו, שכאשר יתחיל תהליך הגאולה, חייבים להעביר בבת אחת 600 אלף יהודים לארץ ישראל, שאם לא, אז יהיו דברים קשים מאוד, ותלמידי הגרא מספרים שהגרא בכה כשהוא אמר להם את זה. שזה דבר תמוע מאוד, כן? כלומר, שהגרא יבכה זה דבר נדיר ביותר. ליטאים לא בוכים. לא שמחים, לא בוכים. אין דבר כזה. ואם הגרא בכה, אז כנראה שזה היה מאוד משמעותי. ובאמת, אכן כך, כשהייתה השואה, היו בארץ ישראל 400 אלף יהודים. לא היה 600 אלף.
והמספר 6 הוא בשואה, הוא בקשר למה שאמרנו מקודם,
הנצחק? יכול להיות, אני לא יודע. כלומר, אבל רואים שהמספר הזה חוזר על עצמו, בכל מיני אופנים. לפעמים לטובה, לפעמים לרעה. כן? אבל הוא משמעותי, הוא חלק, הייתי אומר, מהתעודת זהות שלנו. מכרטיס הביקור.
היית מצפה לשבע דווקא.
היית מצפה לשבע. שבע זה ברגע שאתה ממלא תפקיד אוניברסלי. אז התפקיד האוניברסלי זה ב-70 או ב-7 או ב-700. כן? חסידי חב"ד עושים מזה עניין, כן? 770. אומרים 7 מצוות ל-70 אומות, 7 to 70, כן, יכול להיות, כן. רק את זה. בגימטריה צרפת, 770, כן.
לפי הזוהר, היה שישי בשבת בספר תורה, היא הטובה ביותר, המעולה ביותר.
כן.
קוראים אותה גם בנביאים יקרים. יוצא אם אתה אמרת פעם זה טוב, פעם לא טוב, אז על מה ילחם על זה?
טוב, זו באמת שאלה טובה. אבל מה שאתה אומר שנלחמים על שישי, כן, זה כמו שהגבאי שואל, אתה כהן? לא. אז מה, אתה לוי? לא. ישראל? לא. אז מה כן? שישי. אגב, תשים לב בחומשים שבדרך כלל עליית שישי היא ארוכה יותר. כן, זה דבר מעניין, שעלייה. כן, לא, אני אסביר לך למה. רוצים להגיע מהר לעולים. אבל עכשיו אני כבר אקראים מקראת הסוף, אז מעריכים קצת. זה פסיכולוגיה כזה. טוב. ואולי יקשה לך. איך היה דבר זה? שיהיה אישה אחת מולידה 60. כן, בכל זאת. אולי יקשה, בכל זאת. הרי זה לא... מה עם הטבע? מה עם הטבע? לא חשבנו על זה. וואו, באמת זה שאלה טובה. טוב. לא על כל דבר צריך לתת תשובה. ואולי יקשה לך, איך היה הדבר זה שיהיה אישה אחת מולידה 60? והרי הוולד יוצא מצורת אדם, ושיעור אדם שהיא עד כאצבע או פחות או יותר, ואין זה תואר בצורת אדם. דע פירוש כך, שלא היה להם מניעה מצד כוח ההולדה, הכוח ההולדה היה גדול מאוד, שמצד כוח ההולדה, התולדה, היה ראוי להיותם 60, אם היה אפשר להיותם, מצד השיעור שלהם, היו עד 60. שאף אם היה מונע מצד אחר, כי אי אפשר להיות שיעור גודלם כך, מכל מקום כוח התולדה היה עד 60. זאת אומרת, באופן עקרוני, הרחם, מה?
60 בפעם אחת?
כן, זה הכוונה. הרחם של אישה עברייה בארץ מצרים, היה מוכן להביא 60. אלא מה? יש דברים אחרים שמעכבים, אז לא ילדה 60. זה מה שזה אומר. כן? טוב, זה כמו שאנחנו רואים גם בהפריה. בהפריה, הרי באזרונים יש מיליון, 2 מיליון אפשרויות להביא ילד. טוב, במציאות יש בכלל ילד אחד, 2, 3. כן?
אז תחילת המסוגלות של הפרייה היא הייתה...
כן, כוח התולדה היה של 60. זה מה שהוא אומר.
רב, איפה המערל או חכם יכולים לדרוש? כי הרי הם דרשו גם משה אגב 10 עמות, היה יכול להיות, היה ראוי להיות. איפה הגבול המסוים שבו חייב לקחת את זה בתור דבר מוחלט?
מה זאת אומרת? לא הבנתי. מתי זה כיבשו אותו, מתי זה לא כיבשו אותו?
כן.
יש כמה עקרונות. למשל, אם דבר הוא חורג באופן בולט מאוד מן הטבע או מן הסביר, אז אתה יודע שזה משל. כמו שכתוב בגמרא בבכורות, שיש ציפור שקוראים לה בר יוחנה, שהיא מטילה ביצה אחת באוויר, והיא מחריבה 60 ערים. כן? אז זה לא, פציצת האטום. אז יש כאלה חכמולוגים אומרים, אתם רואים, חז"ל כבר דיברו על פצצת אטום. כי הם אמרו שאם מטילים את הדבר הזה מן האוויר, זה מחריב 60 עיר.
כן.
בצורת ביצה? בצורת ביצה, כן, בצורת ביצה יש את זה. כן, אז אתה רואה, חז"ל כבר ידעו ברוח הקודש שיש... זה ממש שטויות. ברור שחז"ל לא ידעו ברוח הקודש שתהיה פצצת אטום. אבל הם מסבירים את האפשרות העקרונית של החורבן. אני רוצה להראות לך מה זה חורבן. אז חורבן זה החרבת 60 עיר. כן? לפעמים אתה אומר שביצה אחת, הביצה זה הפוטנציאל של החיים. אם אתה מחריב אותה, אז אתה מחריב את החיים. אז זה 60 עיר. כלומר, זה מה שהם רצו לומר. זה ביטוי, זה השפה שלהם. בר יוחנה. כן, אתה רוצה שהפרויקט הגרעין של מדינת ישראל יקרא בר יוחנה? אולי זה כבר ככה. כן, אולי במרתפים שם, כן. איכן ניתן למצוא את הדברים שהרב ציין לגבי הגרא, 600 אלף יהודים וכולי תודה? זה נמצא בספר כל התור, וזה גם מובא בחוברת שלי, הנקראת שואה ושאלה, בנושא השואה, בסוף החוברת. והחוברת הזאת הודפסה מחדש בספר זית רענן שלי. כן. מה הכוונה באמירה ליטאים לא בוכים? בחלק הרציני של ההומור הנ"ל, השאלה רצינית. כן, יש מסורת כזאת אצל תלמידי הגאון מווילנה, שלא להחצין רגשות. למשל, זה הרב סולובייצ'יק סיפר, הרב יוסף דוב, הלוי סולובייצ'יק, שבמשפחה שלו יש מסורת שפעם אחת הבן של הגאון מווילנה היה צריך לנסוע, והיה סיכוי טוב שאגרא לא יראה אותו יותר לעולם. והוא רק לחץ לו את היד ואמר לו שלום. ככה מקובל אצל, בבית המדרש של תלמידי אגרא. אפשר להבין שכשהם ראו את החסידים משתוללים מכל הכיוונים, זה עשה להם... צריך להגיע מ-70 איש ל-600 אלף בתוך 4 דורות. אי אפשר להגיע לכך בלי שיהיו בערך 60 ילדים לאישה. זה לא נכון. כבר נעשו חשבונות על ידי סטטיסטיקאים, למיניהם, נכתבו על זה מספר מאמרים חשובים, שמוכיחים שהדבר הזה הוא בהחלט אפשרי, באופן טבעי, אם כי מדובר בריבוי די רציני. אבל זה בהחלט, בזמן שמדובר עליו, על ארבע דורות, שמדובר בערך במשך 130 שנה, זה בהחלט אפשרי. גוליית היה באמת גבוה? אוג היה באמת ענק? או זה אלגוריה? בניהו הרג באמת אריה? או למד תורת כהנים בגבורה? דוד הרג במילה שם שמיים, או ממש אימץ שרירי ידו בהקעת חרבו? טוב, זה צריך לראות אחד אחד. האם גוליית היה באמת גבוה? התשובה היא כן. כתוב מפורש בספר שמואל שהוא היה בגובה 6 אמות וזרת. אז כמה זה 6 אמות וזרת? 3 מטר. בסדר, 3 מטר. אז 6... זרת זה חצי אמה. זה חצי אמה. מה? לא, אז 3 מטר זה מאוד גבוה. אבל זה לא בלתי אפשרי שימצא זן של אנשים גבוהים יותר מהרגיל. זה יכול להיות. יש אפילו בשבטים מסוימים באפריקה שהגיעו לשני מטר וחצי, זה בהחלט אפשרי. עכשיו, לגבי עוג, כתוב, הנה ערסו ערס ברזל, אלוהי ברבת בני עמון, 9 אמות באמת איש. אז זאת אומרת שיש לו מיטה באורך 9 אמות. האדם לא ממלא את כל המיטה שלו, אומר הרמב״ם, אדם ממלא שני שליש של אורך המיטה, במיוחד אם הוא אדם חשוב וכו'. יוצא לפי זה שאוג היה בגובה של 6 אמות, שזה גם כן קצת פחות מ-3 מטר. מה? כן, כמו זה מהסוג הזה. כלומר, כנראה שהיו באמת אנשים ענקים. אגב, במוזיאון האדם בפריס מראים שלדים של קדמונים מאוד מאוד גבוהים. כן. לגבי בניהו בן יהוידע, האם הוא באמת עיקה את האריה בתוך הבור ביום השלג, או שלמד תורת כהנים בגבורה? אין שום מניעה שיהיה גם זה וגם זה. סך הכל, גיבורים שהרגו אריה ביום שלג, יש. זה לא קל, אבל זה אפשרי. מה? רגע, והייתה שאלה נוספת, לגבי דוד, האם הוא השתמש בשם, או שהוא אימץ את ידו? אני לא חושב שיש פה סתירה. הוא גם השתמש בשם, וגם אימץ את ידו. בבקשה.
אנחנו רואים כל מיני תיאורים.
רק שבגמרא מתארים את אוג כמו הר. טוב, בסדר. אז זה התיאורים האלה, הם לא חייבים להיות ממש. כן, מה אתה אומר?
לפי הקבלה, אנחנו יודעים כל מעשיך נכתבים, ויודעים כאילו אדם מסלמים אותו, ויתן כל הדברים והכל. אבל הנה, מי היה מאמין שלפני 150 שנה, 100 שנה, אדם באינטרנט יראה את הכל מעכשיו לעכשיו. אבל בפלאפון רואה תמונה מעכשיו לעכשיו.
נכון, נו.
אז כן, גם נדמה לי, הבן ישחי כותב, הציפור מברזל, שאהבה.
כן, אני לא מכיר את זה. הרמב״ם מדבר על ספינת ברזל רצה באוויר, בתור דוגמה לדבר בלתי אפשרי. כן, דווקא... לא, בסדר, לא, זה יפה מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה אומר שבאמת הטכנולוגיה התפתחה, עד כדי כך שאנחנו חיים בעולם שהקדמונים, אם היו יודעים עליו, היו אומרים שאנחנו לגמרי קוקו, נכון? איך זה יכול להיות? אתה מדבר פה, שומעים אותך בקצה השני של העולם, זה נכון. אגב, יש מדרש בראשית רבה, שאדם הראשון איבד שמש גדול, כלומר, כיוון שהוא שמע לקולו של הנחש וחטא, אז הוא הפסיד את התפקיד שהנחש היה יכול למלא בשבילו. שאם לא היה חוטא, הנחש היה משגר בשבילו אגרות מסוף העולם ועד סופו. כן? זה נקרא אסמך ממס. כן. כן. בסדר. אז, אבל גם אם חז"ל העלו בדעתם כל מיני רעיונות, וגם לא רק חז"ל, כלומר, על התפתחות העולם ושאנשים יעופו וכו' וכו', זה לא אומר שהיה להם הידע כיצד הדברים האלה יופיעו, אלא זה מין אינטואיציה כזאת. כן? הרי בשביל מה אנשים המציאו מטוס? כי הם ראו ציפורים. כן. גם מי מחזל היו ציפורים. טוב.
הייתי במדרש, יולדת לשישה או יולדת לשישים, מהפסוק ברך בניי ומבך, אז עוד ראשי תיבות, בית 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 זה שישה, וכף חף חף סופי תיבות לשישים.
איך זה 60? לא הבנתי בסוף. בית, בית, בית זה...
שש.
כף, כף, כף.
לא
יודע, 60 בקרבך. ואיך זה שלוש, יש שלוש מילים עם בית וכף?
ברך בנייך בקרבך.
ברך בנייך בקרבך. אז זה 60. יפה, יפה.
שישה ושישה. כל מה שכתוב בגמרא בעצם זה...
זה מדרש?
זה אחד המדרשים המאוחרים.
כן, יפה, יפה.
אם כל מה שכתוב בגמרא בעצם, לפעמים לא מוצאים אותי לשמוע, נלמד מזה, איך באמת כאילו אומרים שיש ניצנים גדולים יכולת לשנות סביב לב.
יש גם אפשרות של ניסים, כלומר כל מה שאמרתי כאן לא בא להגיד שאין ניסים, רק שהנס הוא לא מוצר זול, זאת אומרת צריך שתהיה סיבה מיוחדת כדי שיהיה נס. הסיבה המיוחדת היא או הצלת האומה, או הצלת יחיד השקול כנגד העולם כולו וכדומה. זה צורך מיוחד הנס, זה לא סתם עושים את זה. יש מי שכתב על זה סיכום יפה של כל הנושא הזה, זה הרב חיים בליח בהקדמתו לספר שער כבוד השם מרבי אפרים מנקאווה. השם יש לו זה. רבי אפרים מנקאווה, שהיה מגדולי חכמי ספרד, שעבר לצפון אפריקה, אחר כך בקלמסן, בשנת 1391, 100 שנה לפני הגירוש, אז הוא כתב ספר, נקרא שער כבוד השם. זה ספר על המחלוקות בין הרמב״ם לרמב״ן, בפירוש הרמב״ן על התורה. ויש פירוש חשוב של הרב, אחד הרבנים האחרונים של קלמסן לפני 100 שנה, הרב חיים בליח. אז שמה בהקדמה, יש לו הקדמה של איזה 30 עמודים על מתי הקדוש ברוך הוא עושה נס, מתי הוא לא עושה. אז מי שמעוניין שיקרא את זה בהרחבה. כן, זה שאני עושה לו פרסומת זה לא בגלל שהוא מאלג'יריה. טוב, ובכן, איפה היינו? כן.
למה שבע זה האוניברסליות?
מדוע שבע זה האוניברסלי? כי זה המרכז שפורץ אל הצדדים. כן? זה הכוונה. זה מבפנים, החוצה. מה שאין כן שישה, שזה כוללות. אבל זה כוללות מתכנסת. כן? זה אחדות שמתכנסת בתוך עצמה. כן. אגב, הרעיון הזה, לתת למספרים משמעות ערכית, זה רעיון עתיק. זאת אומרת, זה גם נמצא אצל הפיתגוראים ביוון, בדרום איטליה, הם היו עוסקים בדברים האלה הרבה. מעניין איך הם היו מציירים מספרים. למשל, אנחנו, כשאנחנו מדמיינים את המספר אחד, שמים נקודה, מספר שניים, שתי נקודות, שלוש, שלוש נקודות, נכון? אבל הם מסתכלו על זה אחרת. הם אמרו, אחד זה עיגול, שניים זה חצוך, זה עיגול חתוך, שלוש זה משולש. כן? ככה הם היו מסתכלים על המספרים. זו הסתכלות אחרת לגמרי. כי אם אתה נותן צורה על המספרים, צורה גיאומטרית, אז זה גם אומר שיש להם משמעות ערכית. כן, בבקשה.
לגבי המספרים, ההבדל בינינו לבינם, למשל, ה-13 אצלנו זה מספר טוב, אצלהם 13 זה על הפנים.
כן, זה נכון. לא, יש לזה סיבה. כן? מה שאתה אומר שאצלנו 13 זה מספר טוב, ואצל הנוצרים זה נחשב למשהו רע, זה פשוט, הזכרנו, יש 13 מידות הרחמים, ו-13 בגימטריה 1. והוא האחד בגלותי ה-13, ואילו אצלם, דווקא כיוון שבסעודה האחרונה שם היו 13, אז שם הוא נהרג למחורת, שם יצ'ינו עליו, אז נעשה להם רע. כן? כן.
אז רגע, אז 9 זה יכול להיות כמו 7?
הם משתדלים מאוד שלא יהיו 13 אנשים בשולחן.
קומה, אין אצלם קומה 13.
כן, זה נכון, זה נכון, כן, בגורדי שחקים, הם לא כותבים קומה 13. זה מעניין. אין קומה 13, יש 12, יש 14.
אין חדר 13
בבתי מלון. אגב? אתם שומעים? אין חדר 13 בבתי מלון. וואלה. ואחר כך אנחנו אומרים שיש אמונות תפילות בעולם. כן, מה אתה אומר?
נדמה לי, ליד נמבר רחביה היית בעיה משמעות.
ברחביה היית בעיה כזאת? מה זאת אומרת?
כאילו קרצו מיד בעיה.
כן.
11.
מעניין. רגע, רגע, אני גר בבניין 11, ויש לידי 13 גם. יש בניין 13.
טוב, אתה לא
ברכה. כן, אבל לא, הוא בסדר. הוא בסדר.
אתה גם יהודי.
כן? מה?
אתה גם יהודי, אז אין בעיה.
אני גם יהודי, אתה אומר, כן.
הבעיה אם יכול לוותר על
המשכורת 13, תהיה. רעיון, לוותר על המשכורת ה-13. רעיון, כן, אפשר. כן, העובדים צריכים להבין ש...
רבה, השאלה היא אם יש איזשהו עניין שיש 13 מידות.
כן, תראה, אנחנו עכשיו לא נכנס לכל המספרים שבעולם, כי אם לא, אז אנחנו לא נגמור. אני כאן מדבר על המערב, מדבר על 60, בסדר?
אבל לכל מספר יש משמעות?
מה?
כל מספר יש משמעות?
מן הסתם, שלכל מספר יש משמעות, הרי העולם בנוי על יסוד המספר. אז כנראה שזה לא במקרה.
הרב, דרך אגב, המספר 666 הוא של
כת השטן. דווקא
זה...
אה, כן? בסדר.
5555555.
טוב, רגע, רגע. ונפקא מינה לעניין זה. חבר'ה, אני בעמוד אם מישהו זוכר, אנחנו לומדים לגבורת השם, אנחנו בעמוד סמך זין, בעמודה השמאלית. בעמודה השמאלית, בשורה 7. ונפקא מינה לעניין זה. שאם לא חזק כוח התולדה עד 60, לא היה גובר כוח התולדה בהם. כלומר, אתה אומר, מה אכפת לי? אז בסוף הם לא ילדו 60, כן. אבל כיוון שהם היו מוכנות ל-60, עצם המוכנות הזאת גם גרמה שהיו הרבה ילדים. היו הרבה, כן, מאוד מאוד. עכשיו, לא 60, אבל היה הרבה. למה? כי באופן עקרוני אפשר 60. ואם לא היה מוצא חומר מוכן לגמרי לקבל צורת הוולד, לא היה פועל. לפיכך, נתן כוח התולדה עד 60. שכוח התולדה כל כך גדול. כן, כלומר, זה, בטבע יש הרבה נדיבות. כן, כמה שאתה רוצה, תקרא. ואף כי לא היה מוצא כל כך הכנה לקבל צורת הוולד, היה חלת צורת הוולד מכוח שהיה גדול, כוח ההולדה שהיה בהם. ואל תטמע על לשון שהייתה יולדת 60 בקרס אחד. דמשמע שהייתה יולדת כך. כן? לא כמו שהמהר"ל אומר. אתה אומר, אתה המהר"ל עושה רציונליזציה, זה רק כוח ההולדה, אבל זה לא באמת. כתוב באמת. בוודאי, אחר שהיה תולדה שלהם, אילו היה אפשר, כמו שנדבר למעלה, נמצא כל מה שהיו יולדים, היו דרך תולדות 60, כי כך כוח התולדה. ואף כי לא היו 60, אותם החסירים בטלים הם אצל השאר. ונחשב שהיו יולדות 60 בקרס אחד, כיוון שכך ראוי להיות 60, אין להקפיד על החסר שהיה נחסר מצד שאי אפשר להיות מונחים 60 בקרס אחד. מכל מקום, נאמר שהיו יולדות 60, ועל זה, ועל כיוצא בזה אמרו חכמים, מקצת דבר ככולו. יש באיכה רבה מדרשים על מספר האנשים שהיו בירושלים. שם המדרש עושה חשבון, כמה שכונות היו בירושלים, כמה רחובות, כמה בתים, בכל בית כמה תלמודי תורה, בכל תלמוד תורה כמה היו שם. אם רואים מספר האנשים שיוצא מזה, זה יותר גדול מכל האנושות מההתחלה ועד היום. כן? אז הרב קוק אומר שחכמים ראו בירושלים מה שאין העין רואה. מה שאין אין הבשר יכולה לראות. הם רואים, זה נמצא שם. זה הכוח של ירושלים. ועוד, כאשר כוח ההולדה שלהם ראוי להיות עד 60 מצד עצם התולדה, נקרא שהיו מולידים 60, משל, מי שמוליד אדם, יש לו 4 אצבעות ביד אחד. אין ראוי לומר שהוליד אדם בצורה אחרת. אף כי, אף עם חסרון וחומר, עד שחסר להשלים אצבע החמישי. יאמר שהוליד אדם, בעל 5 אצבעות מצד קיצורת האדם שהוא בעל 5 אצבעות, וכך, אף אם אין החומר מוכן כדי להוליד 60 בקרס אחד, מכל מקום צורת ההולדה שלהם ככי, והבן זה מאוד. זה, כן, זה דרכו של המהר"ל להסביר לנו שדברי חכמים במדרשים זה לא סתם איזה פנטזיות, יש פה איזשהו היגיון פנימי, רק צריך להכיר את השפה המיוחדת של החכמים ומה הם רוצים לומר בזה. עוצם הכוח של ההולדה במצרים. זאת אומרת שבמצרים נעשתה פעולה חד פעמית חזקה של ההופעה של האומה הישראלית מיחידים לכלל, ולכן זה חייב להיות מהר ובהשרצה בעצם, כיוון שמדובר בישות שהיא קצת למעלה מן הטבע, הישות הישראלית, לכן הכל הלך מהר בריבוי עצום. פרק 13. מה? האם נדלג על פרק 13? יש בזה מקום למחשבה. מה אתה אומר? נראה לי שבסוף זה כן כדאי ללמוד אותו. האם יש קשר מהותי בין הספרה 5 לאמונה התפילה בחמסה, והאם האמונה הנ"ל נמצאת ביהדות או שהיא יבוא גוי? טוב, זה באמת שאלה גדולה. מישהו אמר לי פעם שהוא ראה בחידה שיש לזה יסוד לחמסה? אני לא יודע. יש מקור קדום ראיתי בראשית רבה. שכתוב שמה ששרה התלוננה על אברהם אבינו, אמרה לו חמסי עליך. אז לא, אז שמה כתוב, זה מאוד מעניין, שהמדרש אומר שהיא ניחה לו את אצבעותיה על פניו. כלומר, היא תצבנה עליו, חמסי עליך, כי המילה חמסה בערבית הייתה ידועה למדרש, למרות שזה היה לפני ההתפשטות של הערבים, וזה מעניין שזה מובא שמה, כן? שהיא התעצבנה כזה. עכשיו, המחקרים טוענים שזה מקורו ביד של פטמה, כן? שהייתה אשתו של מוחמד, ושזה התפשט במיוחד בצפון אפריקה, כי הייתה תחת שלטון החליפים הפטימים, הייתה שושלת הפטימים, שמאוד העריכו את פטמה, אשתו של מוחמד, הם היו צאצאים שלו, לפחות לפי טענתם, ולכן התפשט הרעיון של היד של פאטמה. זה לא לגמרי ברור שזה באמת המקור, יש כאלה שמקשרים את זה למקורות אליליים עתיקים, לאלה פניקית קדומה, שהיא בעצם מקבילה של האשתורת, שהצורה שבה היו מציירים אותה דומה קצת ליד, אני ראיתי את זה באינטרנט, לא כל כך השתכנעתי, כן? אבל זה יכול להיות. יכול להיות גם שזה דברים שבאים מאיתנו. על כל פנים, שמתם לב שבמדינת ישראל, כשרוצים להגיד עצור, התמרור עצור, יש לו צורה מאוד מעניינת. כן? גם כן, של חמסה כזו. כן, זה... לומר לכם את האמת, שסבתא שלי, זכרונה לברכה, עלתה לארץ, היא מאוד אהבה את זה. כן, היא אמרה, איזה יופי, איזה מדינה טובה.
כן.
לא, אני לא יודע, היה מאוד מקובל, אגב, בצפון אפריקה, שאפילו לא לומר את המספר 5, לא מתוך אמונת תפילה, אלא עד רבה, מתוך נימוס. כי אם אתה, מישהו אומר לך, כמה ילדים שלך, אתה אומר לי, יש לי 5, זה גסות רוח. למה? כי אתה אומר, בעצם, אני אמרתי לך את זה בגלל שאני חושש מעין הרע שלך. אז איך היו, מי שהיו לו 5 ילדים, מה היה אומר?
מה עבודך?
לא, היה אומר, כמניין האצבעות שלך. עטת ידק. 5 אצבעות.
איפה מובן מדרש הזה של חמסי
עליך? חמסי עליך, זה מובן בראשית רבה, על הפסוק הזה. בקיצור, אין לי ידיעה ברורה. סך הכל זה יצר הרבה מחזיקי מפתחות וקידם ענפים של האומנות. יש במוזיאונים מה לראות, מה אתה אומר?
יראים את מחירת השום. בדרך כלל הולך
ביחד. מחירת השום?
כן.
בספירת העומר. בספירת העומר, כן, שהם אומרים את זה. כן, יש כל מיני... סוכר, כמון... צריך בכל זאת לחסל את המלאי, לא? מי שיש לו מלאי של שום בבית, מה יעשה עכשיו? אז אני מוכר אותו בספירת העומר. טוב. פרק שלוש. אגב, אני רוצה לציין שתמיד בכל המקומות שבהם היו אמונות תפילות, אגב, לאו דווקא בצפון אפריקה, בכל העדות יש אמונות תפילות, בדרך כלל זה היה עניינם של פשוטי העם, נשים וילדים, לא של החכמים. החכמים לא ייחסו לזה משמעות. בחשיבות. טוב, פרק 13. זרע קודש המוסה בני יעקב ידי השם כאשר באו למצרים. באו במפקד ובמספר ובשמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. זה דבר מעניין. הפרשה נקראת שמות, נכון? פרשה שבה בני ישראל מגיעים למצרים. מדוע רואים בקמאות מסוימות חמסה עם פסוקים ובצידה מנורה עם פסוקים? זה אסתטי מאוד. עכשיו, מה? בפרשת ויחי, מה כתוב בפרשת ויחי? מה יש בויחי? שמרדו למצרים. יש לי שאלה אליך. איך יכול להיות שבפרשת ויחי כתוב שירדו למצרים, אם בתחילת הפרשה זה ויחי יעקב בארץ מצרים? סימן שהם כבר ירדו. אז ויגש, אז תגיד, פרשת ויגש, כן. פרשת, אז תתכוונת על ויגש. אז אומר שבויגש כתוב שהם ירדו למצרים. נכון. אתה צודק, שמה כתוב ואלה שמות בני ישראל באים מצרים. כתוב בפרשת ויגש. אני מציע שזה גם יהיה כתוב בפרשת שמות, מה דעתך?
כן.
כן, לא, כי זה באמת נכון, זה כתוב גם בויגש, גם בשמות.
פעמיים המפקד הזה.
מה?
פעמיים המפקד היה גם בויגש.
לא, זה שסופרים מכל השבעים זה בפרשת ויגש. כן, אבל אני רוצה פה להסביר פה משהו. הפרשה, מה? לא כל השבעים. עכשיו, בפרשת שמות, תנו לי להגיד משהו על שמות. אני רוצה לדבר על שמות, אתם קופצים לויגש, לויחי, לויירה. אפשר להגיד משהו על שמות? בפרשת שמות, נאמר ואלה שמות בני ישראל. זאת אומרת, אם אתה קורא פרשה שנקראת שמות, אתה מצפה שיהיו כתובים שם שמות. ובאמת, בהתחלה יש שמות. את יעקב, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל השבטים כתובים, ויוסף היה במצרים. ואחר כך, פתאום השמות נעלמים. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במונדות, ותימה לארץ אותם. ויקום מלך חדש על מצרים, שהשם שלו לא כתוב. ואומר אל עמו, אפילו העם שלו אין לו שם. ומשום מה, השיעבוד מוחק את השמות. עד כדי כך שכתוב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אז כמו השמות נמחקו, אין יותר שמות. יש איש מבית לוי, בת לוי. ותר האישה. ותלד. בן. נכון, דיברנו על זה, נכון?
דיברנו. הראשון שמוזכר זה ראוי.
ראוי, נכון. אז זה בדיוק מה שהוא אומר גם פה. כן, זרע הקודש המוסה בני ישראל, ידידי השם, כאשר באו למצרים, באו במפקד, מספר שמות. ואלה שמות בני ישראל באים מצרים. כאשר תשים דעתך על מספר בני ישראל פרשת שמות, יש בהם שני מניינים. כי 12 שבטים נמנו בפרט, ו-70 נפש נמנו בכלל. ויעקב, שורש הכל, לא בא במניין. אז אם כן, אתם רואים שיש פה הקפדה. יעקב, לא סופרים אותו, הוא כאילו קטגוריה בפני עצמה. השבטים נספרים, 70 נפש, עוד סיפור. כי יעקב ראוי להיות נבדל מן הבנים, כי השורש לא הצטרף את התולדות, ולא שייך מספר בדבר שהוא יחידי, לפיכך לא נמנה יעקב. והשבטים נמנים בפרט מפני חשיבות מדרגתם שהיו מפורסמים בשם שבטים, אך התולדות נמנים בכלל שהם 70 נפש ולא בשמם. וכל תולדות יעקב בא בעניין נפלא מאוד, כי כאשר היה ראוי לשורש האמת שיהיה אחד, וזה כי השורש אחד ומן האחד שהוא יעקב יצאו 12 שבטים ונקראו שבטים, כי השבט הוא ענף וחלק האילן, כי אלו 12 כל אחד חלק הכלל. כן, מה פירוש המילה שבט? שבט זה, זה לא מקל בדיוק, זה ענף של עץ. כן? שבטים של עץ, הכוונה, זה הענף הרך שיוצא מן הענף הגדול. והיה מספר שלהם 12, מפני שכל דבר אחד נעשים ממנו 12 גבולים מחולקים, כל אחד לפני עצמו. ואלו הן, גבול מזרחית רומית, גבול מזרחית תחתית, גבול צפונית רומית, גבול צפונית תחתית, גבול דרומית רומית, גבול דרומית תחתית, גבול מערבית רומית, גבול מערבית תחתית, גבול מזרחית צפונית, גבול צפונית מערבית, גבול מערבית דרומית, גבול דרומית מזרחית. אלו הם 12 גבולים, אלכסונים, נעשים מדבר אחד, וכנגדם היו בניו של יעקב 12. אם אנחנו רואים את המציאות כקוביה, כי יעקב שהוא אחד, נעשים מנו 12 כולים מחולקים. לכך על ידי יעקב יצאו 12 שבטים. דברים אלו, כבשונו של עולם, איך היו יוצאים מיעקב 12 שבטים? ובבואם למצרים היו 70 נפש בפרט, כי מספר זה היה ליוצא ירח יעקב, כמו שבכלל האומות הכל 70. לכך כתב, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, התוכיות של האנושות היא ישראל. ועניין דבר זה נדבר למעלה, כי מה שמספר בני יעקב, מספר 70 נפש פרטים, מורה על מעלה גדולה מאוד, יותר ממה שהאומות הם 70 אומות. טוב, עד כאן להם.